אוקיי, שומעים אותי עכשיו גם? גם עם המזגן? כן. יש לי בקשה, אלא אם כן מישהי חולה, בריאות לא מאפשרת, אז אם אפשר לשמוע שיחת דרמה בישיבה? תודה. אז אנחנו מגיעים ל... בעצם מתחילים לעסוק בהיבט של התרגול ושל הדרך שהבודה שבחרנו לקרוא לסוף שבוע הזה, לעסוק במימד הלא עצמי של התופעות, של עצמנו. הבודה קרא לזה אנטה. אני אוהב לקרוא לזה הריקות של האני. אחד ההיבטים המאוד משחררים, המאוד מאוד משחררים, אחת התובנות המשחררות שהבודה גילה בדרכו מתוך ההתנסות שלו. ויחד עם זאת, אחת הפנים של הלימוד שהכי מבלבלות ואולי קשות להבנה, קשות להפנמה, מאתגרות לבטח. ואני רוצה להציע לכם דרך מסוימת להקשיב או לשמוע. וקודם כל אני רוצה להגיד שלהתבלבל זה טוב. לפעמים שומעים את השיחה, את השיחות האלה, את הטיצ'ינג על אנטה, וממש מזדעזעים ומטלטלים, ואני רוצה להגיד שאם זה קורה לכם אז זה מצוין. וכאשר ההבנה אכן קורית, כאשר ההפנמה, כאשר הטיצ'ינג הזה לא רק נשמע ואולי מובן, אלא גם מופנם, אז זה מאוד משחרר. אז אני רוצה להזמין אתכם לשמוע בצורה פתוחה, שלא מפחדת להתבלבל, לא מפחדת שהמערכת קצת תרעד או רבה תרעד. התפיסות שלנו זה מבין כל הדברים, התפיסות, הדרך שדרכם אנחנו תופסים את המציאות, זה הדבר אולי הכי קבוע והכי מקובע ונאחז. אנחנו מאוד נאחזים, בלי שאנחנו בכלל יודעים, במידה רבה בצורה לא רצונית, אבל גם בצורה רצונית, אנחנו עוד נחזים באופן המיוחד שבו אנחנו תופסים את התופעות, ובתוכם בין עצמנו, ולערער את התפיסות שלנו זה דבר מאוד קשה, זה גם דבר מפחיד, ואנחנו עושים את זה בדרך כלל בצורה מאוד מאוד הדרגתית ועם הרבה הרבה יתדות של ביטחון שחס וחלילה לא נתחלק. ואנחנו עוסקים פה, הבודה למעשה גילה מה שכל כך ברור לנו, שהוא תפיסת האני שלנו, כולנו מאוד ברור שאני זה אני, ושאתה זה לא אני, ושאתה זה אתה. וזה כל כך ברור לנו, ואנחנו מפספסים את ההבנה שהאני הזה זה איזה סוג של המצאה, יצירה של ההכרה שלנו, וזה משהו שאנחנו עושים אותו. והבודה גם גילה שכמובן, כמו שאנחנו כבר יודעים, טוב להחזיק בהשקפה של אני. זה מאוד מיטיב, יש הרבה נקודות בחיים שההשקפה של האני משרתת אותנו. ולכן אנחנו מחזיקים בזה, כי אנחנו מרגישים שזה מאוד חשוב, כדי להגן על עצמנו, כדי לשמור על עצמנו, כדי לדעת מי אנחנו, כדי לתקשר. ויחד עם זאת, אותה אחיזה ברעיון האני, שהיא בדרך כלל, או ביומיום, או בהרגל, מאוד משרתת אותנו, היא גם, יש לה צד שני, והצד השני של המטבע הזה, שהיא גורמת לנו להרבה, הרבה סבל מיותר. הרבה. הבודה אומר, היא אחראית במידה רבה לעובדה שכל כך קשה לנו בתוך הקיום הזה. ובעצם מה שהבודה מציע זה להתחיל להתבונן למי שבאמת מפריע לו הדוקה בחיים. מי שבאמת מרגיש שזה קשה לחיות עם את החיים האלה. שזה לא פשוט, שזה יוצר סטרס, זה יוצר חרדה, זה יוצר אי שקט, זה יוצר חיכוך. קשה להיות אני בחיים האלה. אז הוא אומר, מי שבאמת רוצה להשתחרר מהסבל והבודה, חשוב לי להגיד כי הרבה פעמים הטיצ'ינג הזה של האנאטה הולך לכיוונים סחלטניים, ויש לזה מקום, והוא הופך לאיזשהו דיון פילוסופי, והבודה מאוד לא רצה שהטיצ'ינג שלו ילך לכיוון של דיון פילוסופי, לא אמר, חבר'ה, אני הכי חכם ויש לי תיאוריה הכי טובה על העולם. הוא לא בא משם בכלל, הוא בא ממקום, כמו שיהל הזכיר אתמול, מקום מאוד אותנטי. איך אני, שאני תלוי ושאני נתון לסבל ואני נתון לקליה ואני נתון למחלה ואני נתון, איך אני יכול, מה אני יכול לעשות ומה אני יכול להבין כדי לא להיות נתון לסבל. אז הבודה מאוד מאוד ברור לאורך כל הדרך הדגיש שהטיצ'ינג שלו זה לא דבר שצריך להאמין בו כתיאוריה או להגן עליו כפילוסופיה, אלא זה משהו שאנחנו יכולים להתנסות בו בעצמנו ודרכו להשתחרר. אז אני רוצה שעד כמה שאפשר שנזכור שוב ושוב שאנחנו לא מדברים פה על עוד תיאוריה ועל עוד דרך הסתכלות, אלא על משהו מאוד התנסותי, משהו שאנחנו יכולים להתנסות בו, ועל ידי ההתנסות הישירה לשחרר את עצמנו מסבל מיותר, שאנחנו בלי יודעים קובלים את עצמנו אליו. אז הבודה דיבר הרבה על הריקות של האני, והיום רק נתחיל ומחר נמשיך ומחרתיים. סוטרה, אחת הסוטרות שנקראת סוטרת הלא עצמי, האנאטה, שבה הוא דיבר לחמישה נזירים, זה היה בתחילת הדרך, וחמישתם שמעו את השיחה והשתחררו. אז חלק מה... אז זה אחת מהרבה ציטוטים של הבודה מתייחס לנושא הזה. אז חלק מהסוטרה אומר, כל הכרה שהיא, אם בעבר, בעתיד או בהווה, פנימית או חיצונית, גסה או מעודנת, פשוטה או אילאית, רחוקה או קרובה, כל הכרה שהיא צריכה להיראות כפי שהיא באמת, עם הבחנה נכונה, כזה לא אני, זה לא עצמי, זה לא שלי. הוא אומר את זה גם לגבי הגוף, גם לגבי התחושות שעולות, גם לגבי התפיסות, גם לגבי התופעות המנטליות, היצירות המנטליות, המחשבות, הרגשות, זיכרונות, וגם כאן לגבי הכרה. כאשר רואה זאת הנזיר הנאצל לאחר שהודרך, כאשר רואים זאת אנחנו, המתרגלים המסורים לאחר שהודרכנו, הוא מפתח התפכחות ביחס לגוף, התפכחות ביחס להרגשה, התפכחות ביחס לתפיסה, התפכחות ביחס לתופעה מנטלית, למחשבות, התפכחות ביחס להכרה. מתוך ההתפכחות הזאת הוא מפתח חוסר תשוקה וקור רוח, איזון. הוא משוחרר לגמרי. עם השחרור המלא מופיעה הידיעה, השחרור מלא. אז זה חלק מאוד קטן מתוך הסוטרה. ופה יש הדרכה איך להתבונן על התופעות ולאמץ נקודת מבט שמסתכלת עליהם כזה לא אני, זה לא שלי, זה לא מי שאני. וחשוב להגיד שהבודה, אני אמרתי ואני אחזור, הוא לא שלל את תופעת האני כרעיון מארגן, כמושג, כרעיון שמומצא על ידי ההכרה, ונדבר על זה. כרעיון מארגן זה חשוב, חשוב שנסתובב ונדע שאנחנו, זה אנחנו, שיש לנו אחריות לפעולות שלנו, שיש לנו אחריות למה שיוצא לנו הפה, שיש קשר בין סיבה לתוצאה, אבל הוא הפציר בתלמידים שלו, הוא מפציר בנו עד היום, לראות שזה לא יותר מאשר רעיון שנולד בהכרה, ושיש לו חשיבות במקום אחר, אבל אם אנחנו נאחזים בו ואנחנו נותנים ממשות למשהו שהוא רק רעיון, אנחנו מייצרים סבל. אנחנו כבולים בתוך הסבל שהוא יצירה של הרעיון שאנחנו יצרנו אותו ומחזיקים בו כאמיתי בכל תנאי, בכל מצב. אז בתוך הדרמה, הבודה נתן שפע של הנחיות איך להתפכח מהתחושה שהאני הזה הוא ממשי והוא אמת מוחלטת. ויש שפע של תרגולים שאני לא חושב שאני מכיר את כולם ותרגלתי את כולם. והרעיון הוא לא לשלול, לא לשלול ולא להגיד אין אני, אני אינני, אני לא קיים, הוא לא, אלא לראות עוד ועוד, שוב ושוב, שהאני הזה זה רק רעיון, זה רק תפיסה, ואם אנחנו מבינים שזה רק רעיון ורק תפיסה, אנחנו יכולים, כמו בכל רעיונות, לפעמים רעיון מסוים הוא רעיון מעולה ואנחנו משתמשים בו, ולפעמים בהקשר אחר אותו רעיון הוא רעיון מזיק ואנחנו לא משתמשים בו. אם אנחנו יודעים שמשהו רעיון, אנחנו יכולים מתישהו להשתמש בו בצורה מועילה, ומתישהו אחרת לשים אותו בצד, זה לא מתאים כרגע. אז אותו דבר, אותה גישה, הבודה מציע לנו לאמץ, אבל קודם כל, לפני שנאמץ את המשחקיות הזאת, עלינו באמת להתנסות בכך שזה רק רעיון. וכדי להתנסות בזה, שזה רק מושג שמומצא, רעיון, יצירה, הבודה הציע אוסף של דרכים. אחת מהם היא דרך של חקירה אנליטית, של לקחת בצורה אנליטית, הגיונית, לוגית, את מה שנראה לנו אני, ולחקור ולראות שזה לא יכול, שלוגית זה לא יכול להתקיים בצורה כמו שאנחנו חושבים שזה קיים. ודרך אחרת, ואולי ניגע בזה, אולי לא, אבל אני מודה שזה לא הדרך, זה לא התרגול שלי, ואין לי הרבה להגיד על זה. דרך אחרת, יותר התנסותית ויותר חווייתית ותרגולית, זה לקחת את כל מי שאנחנו חושדים בו, ששם נמצא האני שלנו, כל, ולחקור אותו בצורה חווייתית והתנסותית, הן מדיטטיבית והן לא מדיטטיבית, אבל ברמה התנסותית, ולראות עם החשוד הזה, עם הדבר הזה שאנחנו חושדים בו, שזה האני שלנו, אם הוא אכן כזה. והבודה אומר, אם נעשה חקירה כזאת יסודית, עמוקה, מתמשכת, אנחנו נוכל מתוך ההתנסות שלנו לגלות שמי שחשדנו שהוא אני שלנו, הוא לא כזה. ואז בהפריכנו בצורה התנסותית, חווייתית, את זה שוואלה, זה באמת לא אני, זה באמת לא שלי. אנחנו נחווה משהו בהתנסות שלנו, לא מילולית ולא אינטלקטואלית, משהו יבין ויסתנחרן עם ההבנה הזאת. ולשם התרגול, אז הבודה בצורה מאוד קלאסית ומתודולוגית, כמו שהיה הבודה, אמר שחמשת החשודים העיקריים, חמשת המרכיבים של ההתנסות שלנו, שאנחנו כל כך נוהגים לזהות את עצמנו כהם, או בנפרד או כמרכיבים, הוא אמר, אלה החשודים העיקריים, בואו נבדוק את כולם. אני חושב, קודם כל, נקודת המוצא היא שלכולנו ברגיל יש תחושה שיש איזה אני, לא משנה אם אני עייף או לא עייף, צעיר או קטן, לפני 20 שנה, הדברים משתנים, אנחנו כבר יודעים את זה, אבל יש איזה אני קבוע ולא משתנה שנמצא שמה. בילדות, בבגרות, והדברים משתנים, אבל יש לנו הרגשה, זה אותו אני. זה אותו אני. אז הבודה אומר, בואו נבדוק את זה. החשוד העיקרי, הוא הגוף. יש לנו הזדהות מאוד מאוד גדולה עם הגוף. אנחנו במידה רבה מזהים את עצמנו עם הגוף. אם הגוף גבוה, אנחנו אומרים, אני גבוה. אם הגוף נמוך, אנחנו אומרים, אני נמוך. אם הגוף נאה, אנחנו אומרים, אני נאה. אם הגוף לא נאה, אנחנו חושבים, אני לא נאה. וכן הלאה וכן הלאה. והבודה אומר, בואו תבדקו ותראו שהגוף הוא רק גוף. תתבוננו בגוף, תראו שהגוף חי ומשתנה, ופעם ככה ופעם ככה, אבל תחושת האני נשארת קבועה ויציבה. וזה כבר יכול לרמז לנו שאני הוא לא גוף, כי הגוף משתנה, אבל תחושת האני נשארת עדיין שלם. הגוף, היום יש שערות, מחר אין שערות, הגוף לא, תחושת האני לא מרגישה פחות אני, כי אין שערות או אין ציפורניים, או חס וחלילה. ולפעמים אנחנו אומרים, הגוף זה אני, אני בן 44, ואנחנו מתכוונים, הגוף נולד לפני 44 שנה. ולפעמים אנחנו באותו משפט אומרים, הגוף שלי. אנחנו, וכל פעם שאנחנו אומרים, הגוף שלי, הגוף שלי עייף, הגוף שלי חולה, הגוף הוא ככה, אנחנו כבר מניחים, ולא שמנו לב, שהאני לא נמצא בגוף, שאני נמצא במקום אחר, כי הגוף שלי. אין, אתמול הגוף שלי היה ככה, והיום הוא ככה, היה אתמול הרבה. אז יש לנו איזושהי הרגשה, אז תשימו לב תחושת האני קופצת בקלות רבה ולא מרגישה שום סתירה פעם באני הגוף ופעם הגוף שלי. אנחנו לא רואים שבעצם זה לא ממש יכול להיות. ואם האני לא נמצא בגוף, אז איפה האני הזה נמצא? האם הוא נמצא מעל הגוף? האם הוא לפני הגוף? אחרי הגוף? זה גם לא נראה לנו הגיוני, כי זה נראה לנו שזה מאוד צמוד לגוף, אבל עדיין הגוף הזה הוא שלי. אז יש שם בלבול. אז אם אני לא נמצא בגוף, והוא גם לא נמצא מחוץ לגוף, איפה עוד אפשר למצוא את הגוף? והבודה אומר, תסתכלו טוב על התחושות. אנחנו אומרים, אני מרגיש, ואני חש ככה, והרגשתי ככה, וחלק נורא גדול, ואתם יודעים את זה בכל קורס של מדיטציה, עוסק בכמה התחושות שאנחנו מרגישים, כמה הן מפעילות אותנו, כמה הן עיקריות ל-well-being שלנו ולמי שאנחנו. אני מרגיש ככה, אני מרגיש ככה. התחושות, תשימו לב, ואנחנו רואים את זה, אני חושב, בכל פעם שאנחנו באים למדיטציה, שהתחושות קורות מעצמן. כמו, אגב, שהגוף קורה מעצמו. הגוף מעצמו, כתוצאה מתנאים ונסיבות, ככה או אחרת, ניזון, לא ניזון, הגוף לא שואל אותנו אם לחלות או לא לחלות, אם להרגיש ככה או להרגיש ככה, והתחושות, אותו דבר. אנחנו רואים שהתחושות יש להם עולם משל עצמו. אם התחושות היו באמת שלנו, היינו אי פעם אחת מרגישים תחושה לא נעימה? ודאי שלא, ואנחנו רואים שאנחנו בכל יום ובכל רגע מרגישים במידה די מאוזנת תחושות נעימות ותחושות לא נעימות ותחושות ניטרליות ומשעמות. אז אנחנו מגלים, וכל מדיטציה ועוד ועוד, ומחר נשים לב לזה במיוחד, שהתחושות מופיעות מעצמן. אין לנו שליטה על כמה נעימות הן, כמה לא נעימות הן, והן מעצמן גם מתפוגגות. הן לא שייכות לאף אחד, למרות שאנחנו חשים בהן. אז תחושות באות, תחושות הולכות, והן לא שייכות לאף אחד, למרות שהן מורגשות ואנחנו חווים אותן. אז החשוד הבא, אחד החשודים הרבים הבאים, ואני לא אלך לכל הסדרה בצורה הקלאסית, מחשבות, חלק מאוד גדול מהזיהוי שלנו ומהסבל שלנו הוא בזיהוי שלנו של העצמי עם המחשבות. אני, זה מה שאני חושב, למחשבות יש השפעה כל כך קרדינלית על ה-well-being שלנו, שיש לנו מחשבות נעימות, אנחנו סבבה, ושיש לנו מחשבות לא נעימות, אנחנו בגיהנום, לא פחות מאשר גיהנום, ואנחנו כל כך בטוחים, אין לנו צל של ספק ברגיל שלנו, שאני חושב את המחשבות, ולכן הן שלי. והבודה אומר לנו, תבדקו את זה בדיקה היטב. טובה, בדיקה מדוקדקת, תתבוננו שוב ושוב, ומתוך התבוננות ישירה, ישירה, תגלו עוד ועוד, יותר ויותר, אם תתמידו, אם תתמסרו, אם זה יהיה, תוכלו לגלות שהמחשבות מופיעות מתוך עצמן. ואנחנו רואים את זה בכל מדיטציה, שאנחנו באים, אנחנו לא רוצים, כמה אנחנו רוצים לא לחשוב, והמחשבות פשוט מופיעות. ועדיין אנחנו בטוחים שהם שלנו. והם שלי. זה אני, האני הזה, האני זה האני שחושב את המחשבות. אבל אם המחשבות מופיעות מעצמן, ואין לנו שליטה, לא אם הם יופיעו או לא יופיעו, ולא אם הם נעימות או לא נעימות, ולא אם מספרות סיפור מדהים או סיפור איכסה, ולא אם נמשכות מעט או נמשכות הרבה, אז מתוך איזה מתוך איזה עמדה אנחנו עדיין ממשיכים לחשוב שהם שלנו, רק כי הם עוסקות בנו, אגב לא תמיד, הרבה מחשבות לא עוסקות בנו, אבל יש שם תמיד יונתן, הוא קשור איכשהו למחשבות האלה, אנחנו עדיין בטוחים שהם שלנו ואנחנו אחראים להם. ותרגול מדיטטיבי יכול לגלות לנו את האופן, את הפן הלא אישי של המחשבות, שהמחשבות באות מעצמם והולכות מעצמם. גם המחשבות שבאות בלי שאנחנו רוצים, וגם המחשבות שבאות כשאנחנו רוצים. אז שימו לב שיש מחשבות שאנחנו יוזמים אותן. אנחנו אומרים, בואו נחשוב על, בואו נפתור את הבעיה הזאת. אני צריך מחר לנסוע לכך וכך, בואו נחשוב מה עושים. אז יש מחשבות שאנחנו יוזמים אותן, שהן מתוך הרצון ומתוך הכוונה. אבל גם את המחשבות האלה, אנחנו לא באמת שולטים יותר מאשר על הכוונה לחשוב אותם. כי אם היינו שולטים על המחשבות שאנחנו רוצים לחשוב, אז תמיד היו לנו פתרונות. ותמיד היינו חושבים מחשבות טובות וחכמות ומועילות. אבל גם כשאנחנו רוצים לפתור משהו, גם שם או שיבוא רעיון או שלא יבוא רעיון. או שיבוא רעיון טוב או שיבוא רעיון גרוע. גם שם מה שיוצא הוא לא משליטתנו. הוא כתוצאה בתנאים ונסיבות שקשורים בהרבה דברים, אינטליגנציה, ידע שנחשפנו אליו, מידת הפתיחות, מידת הקשיבות, מידת האינטואיציה ועוד הרבה דברים, אבל הן קורות מעצמם. באותו רגע הן מופיעות מעצמם כתוצאה מתנאים ונסיבות. והבודה אומר לנו שוב ושוב, כל מה שמופיע בעולם התוצאות הוא תוצאה של תנאים ונסיבות. יש שם רק תנאים ונסיבות בעולם התופעות. אין צורך לחתוך את עולם התופעות ולהגיד פה מתחיל אני ופה נגמר אני ופה מתחיל אתה ופה נגמר אתה. זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל. אז אנחנו יכולים לגלות, ולשם אנחנו מנחים את ההנחיות שלנו בתרגול, לגלות שהמחשבות פשוט באות והולכות, והן לא באמת שלנו, הן פשוט מחשבות. אם תרצו, צלילים, מחשבות מאוד דומות לצלילים, צלילים באים והולכים. אנחנו שומעים את הצליל, שומעים כרגע? אין ספק, האם אנחנו אומרים, הצליל הזה שלי? לא, אנחנו יודעים, יש שמיעה, ומה שמופיע בשמיעה זה צליל. אנחנו יודעים, הצליל הזה הוא צליל שמופיע. הצליל שלנו, אנחנו לא אומרים, הצליל הזה הוא אני, הצליל הזה הוא שלי. מה שונה הצליל מהמחשבה? גם המחשבה מופיעה מעצמה ונודעת. על המחשבות, יש לנו הרגשה, מכיוון שיש שם הרבה יונתן, שהוא הפבריקציה העיקרית שאנחנו עושים, אז הם שלי. אז הבודה אומר לנו, תסתכלו על התופעות כלא כאלה, וככל שתסתכלו, זה יתאפשר יותר. אז, ואותו דבר גם לגבי ההכרה. ההכרה, המקום הכי הכי עליון, הכי בהיררכיה שלנו, אני אולי לא הגוף, ואני אולי לא המחשבות, ואני אולי לא התחושות, אבל אני הוא זה שיודע את כל הדברים. שזה כבר מקום יותר טוב אם אנחנו רק נזכור שאם אנחנו נזדהה רק עם הידיעה, אז הסבל יפחת. עדיין יהיה סבל, אגב. הבודה אומר, כל מקום שיש יחזות יהיה סבל. אבל גם אותה הכרה, הכרה בכך, הכרה באחר, אומר לנו הבודה, ומזכירים לנו המורים בתרגול, לראות שאין איזה הכרה, איזה רצף הכרה שהוא כל הזמן קבוע וקיים, אלא ההכרה מופיעה יחד עם האובייקטים, היא תלויה באובייקטים, היא תלויה באובייקטים, היא תלויה באיבר ששומע אותם, היא תלויה ביכולת לשמוע או לראות או לחשוב, והיא תלויה ביכולת לתפוס את זה. אז כשאנחנו שומעים צליל, אנחנו שומעים צליל. והצליל, ומופיעה הכרה של אותו צליל. כשהצליל הזה נעלם, כשצליל נעלם, ההכרה שלו גם נעלמה. אין כבר הכרה של צליל, ואז יש צליל חדש, ויש הכרה של צליל חדש, ואז יש מחשבה. אז ההכרה מופיעה, ואפשר אגב, בהצצות מדיטטיביות אפשר, אם אנחנו מכווננים היטב ויש, ואנחנו רואים בצורה ברורה שהמודעות למשהו מופיעה עם ההופעה של אותו משהו. וזו חוויה מאוד חזקה פתאום לגלות שהמודעות לאובייקט מופיעה כשהאובייקט מופיע. וכשהאובייקט מתפוגג או נעלם גם המודעות. ואז אנחנו מגלים שההכרה, המודעות היא תלויה, היא מותנית והיא מופיעה ונעלמת עם אותם אובייקטים שבהם, שמופיעים. אז ככל שנחקור ככה, אנחנו נגלה שאין מקום ואין דבר שאנחנו יכולים להגיד, זה האני, שם הוא נמצא. אין מקום כזה. והבודה אומר לנו, ככל שזה יתחבר לנו, מידת הוודאות, מידת המיידיות, ככל שההתנסות הזאת תהיה שלנו, היחזות באותה אני תפחת. זאת ההבטחה. ובאיזשהו מקום, הבודה אומר לנו, תשימו לב כשאתם מתבוננים, שהאני הוא בעצם היצירה כמעט הכי אוטומטית והכי בסיסית של ההכרה עצמה. ההכרה מייצרת אני עם כל התנסות. כל פעם שיש התנסות מסוימת, התנסות בשמיעה, התנסות בראייה, התנסות בזה, ישנה התנסות. בואו ננסה את זה כרגע. תקשיבו. שמעתם, נכון? שמעתם משהו. מה שמעתם? נשמעו צלילים, נכון? מה אמרה לכם התודעה שלכם על זה ששמעתם צליל? היא אמרה שזה מזגן. האם היא אמרה באיזשהו שלב אני שומע. שימו לב, מופיעה מחשבה והחוויה שלנו, אני חושב. מופיעה תחושה, יש תחושה. והתודעה מספרת לנו, אני מרגיש. והיא אומרת, וזו התחושה שלי, וזה התודעה, המנגנון הזה, וגם אין דבר כזה תודעה, לתוך התודעה מתפברקת, מומצאת, מורכבת, על כל התנסות מורכב רעיון של אני. כי כך, זה ההרגל הבסיסי, ככה לימדו אותנו לפעול, ככה פעלו ההורים שלנו וההורים שהם, ככה המערכת הזאת, שאנחנו קוראים לה אנחנו, ככה היא מתוכננת לפעול. מתפברק רעיון של אני על כל התנסות, אוקיי? כשאין שום אובייקט. האם, כשלא מופיע שום אובייקט, כשלא מופיע שום מחשבה, קורה, לא שמתם לב, קורה. בדרך כלל זה כל כך שקט שאתם לא שמים לב, אבל זה קורה. גם לאלה שנורא נורא רוצים שזה יקרה עוד, זה קרה. פשוט זה רגע כל כך שקט, כי לא מופיעה שום מחשבה. אז גם לא מופיע שום אני. האני לא מתפברק. אז אנחנו יכולים לראות במדיטציה ובחקירה מהסוג הזה, לראות שהאני מתפברק, מורכב, נוצר, עם כל פעולה מנטלית, כמעט עם כל פעולה, אגב, לא עם כל פעולה. וככל שאנחנו רואים את זה כך, ברמה התנסותית, אנחנו מבינים שהאני הוא היצירת המופת שלנו, הוא היצירת העל שלנו, זה לייצר כל הזמן תחושת אני. מכיוון שהאני הזה הוא כל כך שברירי, אז אנחנו עסוקים כל כך בלהגן עליו. ואנחנו כל כך עסוקים בלהגן עליו, חלק משימה נורא חשובה, נורא קשה להגן על משהו שלא קיים. זה נורא, זה דורש המון המון, צריך כל הזמן להיות על המשמר, וכל הזמן צריך, אז אנחנו נורא מותשים, הדבר הזה, והאני הזה נורא מפריד, ואם זה אני, אז זה לא אני, ויש כל כך הרבה לא אני, וכל כך מעט אני, והאני הזה חושב מחשבות כל כך טיפשיות, וסובל מכאלה לחצים, וכאלה זה, אז זה אני נורא, ונורא קשה לה, נגיד אני נורא, אז נורא נורא קשה לנו. אז הבודה אומר, פשוט תראו שזה ככה, וככל שתראו שזה ככה, משהו מעצמו, לא תצטרכו יותר לשאול את עצמכם אם זה נכון או לא נכון. משהו מעצמו ירגיש כל כך הרבה יותר שלב, רגוע, בטוח, חופשי, שכבר לא יהיה ספק שזאת הסתכלות הרבה יותר שפויה ובריאה מאשר כל הסתכלות אחרת, ואנחנו נוכל לאמץ יותר ויותר את אותה הסתכלות. עכשיו תשימו לב שהאני הזה הוא מתפברק, הוא מופיע, הוא לא מתפברק ומופיע בתדר אחד, ברמה אחת, אלא הוא מתפברק על רצף של עוצמות. פעם, יש פעמים שאנחנו מרגישים שהאני נורא נורא חזק, האני נורא נורא נוכח בחוויה שלנו. יש פעמים שבהם יש תחושת אני, אבל היא איכשהו שם ברקע. אנחנו יודעים שאני זה אני, ואנחנו יודעים שאני פה וכו וכו, אבל זה לא במרכז. והנה שאלת השאלות, מתי אנחנו סובלים יותר? כאשר מתפברק הרבה אני, או כאשר מתפברק מעט אני? זאת שאלה התנסותית. מה כשאתם סובלים מאוד, תחושת האני חזקה או לא חזקה? מאוד חזקה. תשימו לב שיש וכאשר אנחנו מרגישים מאוד חופשיים והכל פתוח ואוהב וטוב, האם תחושת האני שהיא עוד קיימת, מתפברקת, האם היא חזקה או פחות חזקה? אז תשימו לב, על זה, לשם הבודה מצביע, לקשר בין עוצמת הדוקה לעוצמת האני. וזה כבר רמז איפה כדאי לחפש. לחפש, לראות שהאני הזה מאוד מאוד קשור לדוקה. הוא בעצם, הוא מרכיב שבלעדיו לא יכולה לעלות דוקה. כאב יכול לעלות בלעדיו, דוקה לא. דוקה זה הסבל הרגשי, המנטלי, מה שאנחנו מוסיפים לחוויה הלא נעימה, שהיא הכאב. אז אז זהו, אז אנחנו, זה מה שאנחנו עושים במדיטציה. אנחנו נמצאים בנקודת מצב שהרגיל שלנו, שבה אנחנו תופסים את עצמנו כאנחנו. יש הרבה אנחנו, ואני שיושב פה על הכרית, ואני זה שעושה מדיטציה, ואני זה שמתבונן, ואני... זאת נקודת המוצא. זה ככה, לא צריך לדאוג. ואנחנו מסתכלים, והנחיות הן ותהיינה, להסתכל על התופעות ולראות עוד ועוד את המימד הלא עצמי של התופעות, את המימד הלא אישי. ואנחנו מתבוננים למרות שזאת עדיין לא החוויה שלנו. זה לא שקודם כל אני צריך להשתכנע, חשוב שנבין את זה, זה לא שקודם כל אני צריך להשתכנע שאין אני, ושאני הזה הוא פיקציה, ואז אני מתחיל לתרגל. כדאי שתהיה לנו מספיק פתיחות כדי שנסכים לאמץ את הנקודת ההסתכלות הזאת, למרות שהיא עדיין לא החוויה שלנו. אוקיי? כמו שתזכרו את הקורס הראשון שלכם, אמרו לכם להתבונן בנשימה שבוע שלם, וחשבתם שזה הדבר הכי משעמם שיש, ועשיתם את זה, וראיתם שזה באמת משעמם אפילו יותר ממה שחשבתם, אבל שזה גם מיטיב, ואחרי שמתבוננים עוד ועוד בנקודת מבט שאמרו לנו, שנראתה לנו דבילית ומשעממת, היא באמת מאוד מיטיבה. יש משהו מאוד מיטיב להתבונן שוב ושוב בתופעות ולראות פשוט את התופעות. אז גם פה אנחנו מאמצים נקודת מבט שהיא עוד לא החוויה שלנו, מסתכלים על הגוף כגוף, על התחושות כתחושות, על המחשבות כמחשבות, על ההלכי רוח כהלכי רוח, כדברים שמופיעים כתוצאה מתנאים ונסיבות ומתפוגגים כתוצאה מתנאים ונסיבות, ולא כאני ולא כשלי. וככל שאנחנו מתמידים ככה בתרגול, מתגברת, אני אגיד את זה בצורה עדינה, מתגברת ההסתברות שיופיעו התנאים והנסיבות המתאימים שבהם אנחנו באמת נבחח שזה כך, שבהם שפתאום משהו יאפשר לתפיסה הרגילה שלנו לקרוס. הרי מה שמחזיק את האמיתות של האני, את הרעיון שאני הזה הוא באמת קיים שם, הוא באמת נמצא, זה תפיסות שיש לנו. זה מוחזק על ידי התפיסות. התפיסות, אני באמת אני, ויש באמת אני. כשהתפיסות האלה נהיות לוס יותר, רפויות יותר, אז, תכף אני אגיד מתי זה קורה יותר, אז ישנה אפשרות שפתאום תהיה לנו הצצה. והצצה הזאת תהיה מאוד מאוד חשובה, כי משהו בתוכנו כבר ידע וירגיש, והוא ירגיש את הוא מרגיש את האפקט על כל ההוויה, על הגוף, על התודעה, על הכל נראה אחרת כשהחוויה היא ישירה כזאת. אז בעצם אנחנו עושים משהו, אנחנו מאמצים נקודת מבט שהיא עדיין לא שלנו, מתרגלים אותה עוד ועוד, ואנחנו מלמדים את עצמנו, אנחנו מרגילים את עצמנו את האפשרות שזה אכן יקרה. וזה יכול לקרות, אני רוצה להגיד, גם בתרגול, במדיטציה, בישיבה, בהליכה, בעמידה, בשכיבה, וזה יכול לקרות גם מחוץ לתרגול. ויש בהחלט מספיק התנסויות לאורך השנים ולאורך המתרגלים, וזה דברים שקורים, שהתובנות האלה, ההבלחות האלה, קורות באמצע החיים. באמצע שאנחנו במקום שמאוד מאוד מפחיד, ואנחנו נזכרים להסתכל על הפחד כרק פחד, כלא אני לא שלי. במקום שאנחנו עולה בנו כעס, מישהו מאוד מתסכל אותנו, ומשהו בנו נזכר כתוצאה מתרגול, כתוצאה מזה שתרגלנו ושמענו וניסינו להסתכל על הכעס, והחוויה משתנה בין שנייה. אז לשם אנחנו מכוונים, להתנסות ישירה, אבל ההתנסות תקרה ככל שנתרגל יותר ויותר. אז אחד אני לא יודע לקרוא לזה טיפ, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אחד האספקטים של התרגול, או האספקטים של החיים שבהם התרגול הזה יכול להיות יותר אפקטיבי ויותר עוצמתי, הוא דווקא כאשר אנחנו חווים יותר דוקה. כאשר קשה לנו, כאשר החרדה, הסטרס, הדיכאון, הפחד, התסכול, הייאוש, כאשר אלו חזקים, התרגול של נקודת המבט שמסתכלת על התופעות, על המחשבות, על הרגשות, על הגוף, על התחושות, על הטוטליות של הדבר הזה, על כל התופעה הזאת שאנחנו קוראים לה יונתן, אני שם, במקומות האלה, העוצמה של התרגול הזה יותר חזקה, והסיבה היא שכאשר מאוד מאוד קשה לנו, כאשר אנחנו סובלים, ואנחנו קורה שאנחנו סובלים, משהו בתוכנו, ניסינו כבר הכל, ניסינו את זה וניסינו את זה וניסינו את זה, ומשהו בתוכנו כבר קצת נואש, או אולי אפילו הרבה נואש, ואולי אפילו מיואש, וכשאנחנו סוג של מיואשים או שום דבר לא עובד, כשכל הדברים שניסינו ושאנחנו מכירים והתובנות שלנו, הכל קורס, כי הדוקה כל כך חזקה, אז ישנה מוכנות פנימית, גם רצונית וגם לא רצונית, גם מודעת וגם לא מודעת, ישנה את המוכנות הפנימית לשמוט את התפיסה הרגילה שלנו, ואלה רגעים של פז, הרגעים שבהם התפיסה הרגילה שלנו מתמוססת, מתפרקת, נחלשת, הם רגעים שבהם תפיסה אחרת יכולה לצוץ, בסדקים האלה של התפיסה הרגילה. ואני אומר את זה כי בעיניי זאת הנחיה, טיפ תרגולי מאוד חשוב, לתרגל את הדרך הסתכלות אותי גם, ואולי אפילו בעיקר כשנהיה מאוד קשה, להסתכל על התופעות כתופעות ולא כאני ולא כשלי. אז בהקשר הזה, אוטה ז'ניה, מורה בורמזי בן זמננו, אומר משהו שקראתי ומצאתי מאוד יפה. הוא אומר, אפילו אם המיינד אינו באמת מבין או רואה את הדברים בדרך זו, בסוגריים כריקים, כאינם אני, אינם שלי, השימוש בהבנה האינטלקטואלית מקטין את המוע, את הבורות, אשר בדרך כלל נוכחת. אם אינך מביא לפחות את ההבנה האינטלקטואלית, מה שישנו הוא רק בורות. על ידי כך שאנחנו מביאים חוכמה, אנחנו נותנים למיינד כיוון. כיצד להתבונן, כיצד לתפוס את התופעות. וברגע שאנחנו נותנים, שנתנו למיינד כיוון, המיינד ממשיך ליישם את זה במהלך המדיטציה, ובזמן כלשהו ההבנה תופיע. בעיניי זאת הנחיה נפלאה. אנחנו נותנים למיינד כיוון, להתבונן, זה עדיין לא החוויה שלנו, אבל זאת נקודת הסתכלות שיש בה פוטנציאל חוכמה ופוטנציאל שחרור, ואנחנו נתנו למיין כיוון, ואנחנו זורעים זרע, מרגילים את עצמנו להסתכל על המחשבות, על הרגשות, על הגוף, על הלכי רוח, על ההכרה, רק כהכרה, לא כאני, לא כשלי, ומתישהו נתנו למיין כיוון, מתישהו תתאפשר הצצה שהיא יותר מאשר נקודת מבט. אז זהו, אז שמעתם, מקווה שמאוד הזדעזעתם, מקווה שמאוד התבלבלתם, ואם לא, אז אולי דווקא אימצתם, קיבלתם קצת מוטיבציה לתרגל ככה יותר, ואני חושב שאנחנו לא בעניין של, אפילו לא להסכים ממה שנאמר, זאת לא המטרה שתסכימו, אלא יותר שתהיה בנו פתיחות ונכונות להתנסות ולאמץ את הכיוונים האלה. ואם זה קרה, אז הללויה. אז תודה לכם על ההקשבה. אני אשב דקה בשקט.